עכשיו אנחנו נדבר, וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור, אדם כי יהיה באור בשרו עושת או ספחת או בהרת, היה באור בשרו לנגע הצרעת, ובא אל אהרון הכהן, אחד מבניו הכהנים. אומר רש"י, מה זה הביטוי הזה, עושת או ספחת או בהרת? אומר, לשמות נגעים הם, ולבנות זו מזו, יש מדרגות בלובן, אז הן לבנות זו מזו. מה זה בהרת? הוא אומר, הוא מסביר, זה מראה של חברבורות. כן, בהיר ובשחקים. אל אהרון, גזירת הכתוב הוא דווקא אל אהרון הכהן, או אל אחד מבניו הכהנים. אומר רש"י, גזירת הכתוב הוא שאין טומאת נגעים וטהרתם, אלא על פי כהן. טוב, צריך להבין את העניין הזה. קודם כל, אנחנו עושים כאן בנגעי צרעת למיניהם, שהם בעצם סימפטום בסך הכל. הצרעת זה לא מחלה עצמה. מחלה עצמה זה לשון הרע, צרות עין ודברים כאלה. והצרעת היא באה כסימפטום, כביטוי חיצוני, וכמו שאדם לא עלינו, יש לו איזה נגע פנימי, והוא מתגלה בצורת פצע. אבל הפצע זה רק הופעה חיצונית של הדבר היותר פנימי. זה העניין של הצרה. מי שמדאגנז את המחלה הזאת, זה רק כהנים. זאת אומרת, הכהנים יכולים להיות. למה הכהנים? יש להם סגולה מיוחדת. זה, איך אומר? גזירת הכתוב. זאת אומרת, יש דברים שהם מאלוקים. זה לא, זה גזר שאפילו הכהן או עם הארץ, תלמיד חכם אומר, זה נגע, זה לא קובע, זה לא קובע. מי שקובע זה דווקא הכהן. הכהן הוא קיבל את הגושפנקה האלוקית לקבע מה העניין של ה... זה מזכיר לי פעם, היה לי שכן רופא, שלמד רפואה, היום הוא רופא מפורסם, גדול. הוא לא גמר את הבחינות וכל זה, היה ממש לקראת סוף הלימודים. והיה לנו ילד חולה, שחיפשנו איזה רופא בקרבת מקום, אז הוא אמר, או, זה השכן שלה, ניגש אליו, הוא יגיד לנו תרופה או משהו לילד. אז ניגשתי אליו, אמרתי לו, אפשר, קורא, אלי, מה אתה אומר, אתה יכול לעזור לנו כאן קצת? הוא אומר, לא, עוד לא קיבלתי רישיון. רק אחרי שאני אקבל רישיון, יש מי, אני יכול, רשאי, רשאי לדיאגנז וגם לתת תרופות. לפני זה לא. אותו דבר הכהנים. הכהנים, הם קיבלו רישיון מאלוקים. אף אחד אחר לא קיבל רישיון, רק הכהנים. אפשר למצוא לזה טעמים, למה? כן? כן, אבל בכל זאת, אני אומר זאת, זה מה שרש"י רוצה להגיד. הם גם עושים את הדיאגנוזה, אבל גם את הפרוצדורה לטהרה. זה מה שרש"י אומר. שאין נגעים וטהרתן, זאת אומרת, החלק של הטהרה, זה העניין של הכהנים. באמת, בדור האחרון, כמה חפץ חיים היה כהן, רבי ישראל, מאיר הכהן, נראה לי, איך הצדיק לברכה. והוא לקח על עצמו את המשימה לתאר את הכלל על ידי חפץ חיים, שמירת הלשון, וריפוי המחלה, נאמר. אפשר להגיד שבאיזה מידה הוא הצליח, ברוך השם. היום הרבה לומדים שמירת הלשון והולכים וכזה. הדבר הזה עזר מאוד למי שבאמת לומד וגם מקיים, לא מספיק לימוד. רגע.
בפרום שפירא, אמר זכר צדיק לברכה. אמר, יש מסכת שכולם בקיאים בה, מסכת נגעים.
אבל יש בעיה היום, למה? היום הרבה אנשים לא מודעים ללשון הרע. והמחלה קיימת אצלם, אצל... כן, המציאות של לשון הרע, צריכנו זה פסע שהוא פוסק, מתפשט. המחלה, אבל הפרוצדורה לרפא אותה לא קיים. למה? כי עדיין בית המקדש לא קיים. כל הסידור היה לך תחילה. אבל לומדים את ההלכות, לומדים את אבל למעשה זה לא קיים. אז באמת הסבל הוא גדול, אני לא יודע אם אתם יודעים, יש הרבה אנשים שסובלים בחיים. שמעתם על הדבר הזה? אבל הסבל הכי, ככה אומר רב סיודה, הוא אומר שהמחלה הכי קשה של האדם ללשון הרע. לכן צריך מאוד, מאוד להיזהר, גם לא לדבר, גם לא לשמוע לשון הרע. לא זה, זה ממש מחלה, זה משפיע על הנפש, על האישיות, על, על, על הרבה דברים. אנשים סובלים, הם לא יודעים ממה, הולכים לפסיכולוג, הולכים לפסיכיאטר, הולכים לפה, הולכים לשם, חפשים את, את הסיבה, וכמובן, האנשים האלה, הם לא מבינים מה זה לשון הרע, מה, מה, מה. הם יכולים להגיד באופן תיאורטי, אם ילד גדל בבית שהיה שם, לא דיברו יפה איש אל רעהו, האיש לאישה או ההפך, לא משנה. אז הם יכולים להגיד, זה השפיע על זה שהוא בעזבנות, או בדיכאון, או בכעסים, או בדברים כאלה. אבל זה לא מה שהתורה, התורה ממש מדייקת איך לרפא את, ה, את, ה, את המחלה הזו. אולי, אם הוא למשל, הוא באמת ישר בדד יושב. כן,
זה סלח לי אתמול. דבר.
מי?
הדוד הזה. שמחתי את זה כנראה על החשבון של האוכל. נדבר אחר כך.
ישר כוח. והיום יש סבל גדול באמת, בגלל שאין תיקון לדבר הזה. תיקון מסודר, כמו שהיה. אבל יהיה בעזרת השם, חדש ימינו כקדם. אנחנו בפרק שני בפסחים. אומרת המשנה, כל שעה שמותר לאכול, מאכיל הבהמה לחיה ולעופות, ומאכול לנוחי ומותר בהנאתו. וכל שעה שמותר לאכול חמץ בערב פסח, מאכיל הבהמה לחיה ולעופות. אז הגמרא מסבירה במה מדובר כאן, שמשנתנו היא לדעת רבן גמליאל, הסובר, חולין נאכלים כל ארבע שעות, אבל תרומה כל חמש, בגלל שהכהנים הם זהירים וזריזים בדברים, לכן זה חמש. ובא משנתנו ללמד כל שעה שמותר לכהן לאכול בתרומה, היינו בשעה חמישית, מותר לישראל להכיל חמץ לבהמתו. כלומר, שאף על פי שישראל אסור כבר באכילת חמץ בשעה הרביעית, עדיין מותר הוא בהנאתו. ונקטה המשנה מאכיל הבהמה לחיה ולעופות. להשמיענו שמותר להכיל הבהמה אף על פי שדרכה לשייר, כי יש, היא לא אוכלת את הכל, היא לא מנגבת חומוס כמו שאומרים. נשאר משהו. ויש חשש שמא יסיח דעתו מלבאר שעריים אלו. כן מותר להכיל לחיה, אף על פי שדרכה להצניע שעריה, והיינו רואה אותה כדי לבערם, ואגב, בהמה, חיה נקה, תנה גם אפרות. ומכרו לנוחי, מותר למכור את החפץ לנוחי, כל זמן שמותר בהנאתו. אף אם הוא יודע שהנוחי אכלנו בפסח. בגמרא מבואר שאילו בית שמאי סוברים, לא ימכור אדם חמצו לנוחי, אלא אם כן יודע בו, שיחלה קודם הפסח, בית שמיים מחמירים בדבר הזה, כן? שכן לדעתם מצווה לבאר את החמץ מן העולם, כולל את הנוכרי מכל אחד, כן? ולא שיהיה קיים, לפיכך בא משנתנו להשמיע שאין הלכה כדברי בית שמי. ומותר בהנאתו, בגמרא מבואר שאם חרך החמץ באש קודם זמן ניסורו, עד שבטל טעמו, שרף אותו כבר. עכשיו, מותר בשריפה הזאת, באפר הזה, מה שנשאר, האם מותר ליהנות מזה או לא? ואם חרכת חמץ באש קודם זמן ניסורו עד שיבטל טעמו, מראו, מותר בהנאתו אפילו לאחר זמן ניסורו.
מותר אחרי זה לעשות על זה מנגל?
כן, כן, זה אומר, זה הדעה הזאת, כן.
זה לא לאחר.
עבר זמנו, כן, עבר זמנו, זמן אכילתו, היינו, מתחילת השעה השישית, אז לא פוסקים אף פעם מהמשנה.
לא, אני רוצה להבין את הדעה.
כן, כן, הוא אומר, זה דבר כאילו איבד טעם, איבד, כאילו לא חמץ.
זה אסור בהנאה.
כן, לא, אז הוא אומר, זה תנא קמא אומר, מותר בהנאתו. כן. עבר זמנו, כל בשעה הזאת, אבל עבר זמן אכילתו. דהיינו, מתחילה השעה השישית, מדאורייתא זה זמן אכילה. אנחנו עושים מקדם ביטחון, לכן אנחנו, אבל זה משעה השישית מני התורה. אסור בהנאתו, אף על פי שמן התורה אין החמץ אסור בהנאה, אלא מתחילת השעה השביעית. חכמים גזרו שיהיה עשר בהנאה מתחילה השעה השישית, כדי להרחיק את האדם איסור תורה. בגמרא מבואר שאיסורו בהנאה משעה שישית דינו כאיסורו משעה שביעית ואילה. שאם קידש בו אישה, כאן דין שקידש אישה. אם זה בערך או לא בערך, אם יש לו משמעות לחמת. שאם קידש בו אישה משש שעות ולמעלה, אפילו בחמת שאינו אסור, אלא מדרבנן, אין חוששים לקידושן, זה לא תופס. כי זה אפקרט, כבר לא קניין של זה. אדם מקדש בו באישה מתחת לחופה, אתה זוכר את הניסים שלך?
כן.
מה קידשת? משהו שווה פרוטה. אבל אם אתה הפקרת את זה... אבל אם זה... לא שווה, כן. ולא יעסיק בו תנור וקריים, אפילו לדעת רבי יהודה הסובר, שאין ביאור חמץ אל השריפה, אסור ליהנות מן החמץ, כי אתה מעסיק בו, למרות שאתה שורף אותו, אף שהוא מקיים בדרך כלל מצוות ביאורו. ורבי יהודה אומר, אין ביאור חמץ אל השריפה. איך זה המשנה בהמשך? רבי יהודה אומר, אין ביאור חמץ אל השריפה, וחכמים אומרים, אם מפרר וזורה לרוח, הוא מטיל הים, זה נקרא גם כן ביאור. אף חמץ שהוא בבעל תותור, רבי יהודה אומר, אין ביאור חמץ אלא שריפה, שלמדים חמץ מנותר. עכשיו, מה נותר שהוא בבעל תותיר הוא דינו שריפה, אף חמץ שהוא בבעל תותיר הוא דינו שריפה. שעוברים בבעל יראה, בבעל ימצא, ביאורו בשריפה דווקא. לעומת זה חכמים אומרים, אף מפרר את החמץ לפירורים, מזורה לרוח ומטיל הים, בגמרא נחלקו המורים פירוש דברי חכמים, רב מפרש ומפרר שאמר מוסב על שניהם, כלומר שבין שהוא זורה לרוח, בין שהוא מטילו לים, לכתחילה הוא צריך לפורר אותו. צריך לפורר, אבל רב יוסף מפרש, או מפרר וזורה לרוח, או ככה או ככה, או מטיל לים ולא פירור. כלומר שמפרר מוסב על זורה לרוח דווקא. ברם, לא נחלקו אלא במטיל לשער נערות. אבל אם מטיל לים המלח, לדברי הכל אין צריך פירור. למה? כי המים שם באמת מלוכים כל כך.
אבל כל מים. והמים
של חכמים, מה?
כל המים, אתה שם חתיכת לחם, דוח דקה, הכל נהרס, נגמר, זהו, נמוך.
מה פתאום? ראית דגים, איך דגים דגים, אתה יודע? דוחקים פרוסת לחם.
נו, בדיוק. לא, אז
יש איזה...
אז לא צריך לפורר.
לא, אני אומר, השאלה היא חמץ. זה נשאר חמץ, אבל אם אתה זורק את זה לים המלח, הוא אומר, בגלל המליחות שם, זה ים המוות.
כן, אני אומר, אבל על כל מים, למה צריך לטרוח לפורר אותו? באמת לתוך דקה אחת כבר
דקים... אתה אומר דקה אחת, כי אף פעם לא זרקת פרוסת לחם למים. תזרוק, אחר כך תראה, אל תגיד. נראה לך, לא נראה. החמץ נשאר חמץ. ושרפת את הנותר באש, היה לו לומר שרפתו באש, אלא מה כתוב למד שהנותר בשריפה, ואין כל איסורים שבתורה, דווקא הנותר מהמזבח בשריפה, אבל איסורים האחרים לא, ואף חמד בכלל כל האיסורים, אז הוא אומר טעם, הוא אומר לא. טוב, בכל זאת, הפרינציפ הוא, איך אומרים, לבטל את החמץ, על ידי שריפה או... לא יהיה חמץ. אמר, מה זה חמץ? זה הרע, זה צרה. סוף אותה. לבטלה. אנחנו בתחילת אורות התחייה. הבינה יותר שלמה ומתוקה של דעת האלוקות, ויקרת היחס האלוקי אל העולם הכללי. איזה יחס יש לאלוקים לעולם הכללי? הבינה היותר שלמה וגם מתוקה, לא רק שלמה, אלא מתוקה, כמו סוכריה. של דעת האלוקות, יש דעת אלוקות, להכיר הכרת המציאות השם, היא הכרת היחס האלוקי אל העולם הכללי ואל כל פרט ופרט מפרטיו, החומריים והרוחניים. מה זה יחס יש? יחס הנשמה, הצד הרוחני המחיה וממלא אור וקיום והפרחה אל הגוף, לדבר הנדרש לחיים, לאורה, להפרחה. דהיינו, אנחנו צריכים להבין, האלוקים מתייחס ואיך אומרים, ביחס חיובי, הוא מיטיב, המאיר לעולם כולו בטובו, מחיה את הכל, אתה מחיה את כולם. זאת אומרת, היחס הוא חיובי, למה זה חשוב? הוא אומר, יש בינה יותר שלמה ויש מתוקה, ויש גם בינה לא שלמה ומרירה מאוד ביחס לאלוקים. יש אנשים שמכירים את אלוקים דרך מידת הדין, שאומרים, האלוקים הוא מעניש. עברת עבירה, תחטוף. והם חיים בכל הזמן בפחד ואימה מפני מידת הדין, מידת העונש וכו'. ככה הם מכירים את אלוקים. כמו ילד, ואבא שלו פעם מחנך אותו באלימות, נאמר. אז הוא, פעם היה כאן מישהו אומר, שעזב את הדעת, חגב, הוא צריך לעשות, למה? הוא אומר, אבא שלי בבוקר אמא העיר אותי לתפילה במכות, מושך לי את האוזניים, אוזני חמור עד היום. אז הוא מכיר את האלוקות שלו, הבית כנסת, הדת, התפילה, זה האלוקים. בשביל הילד הזה, האלוקים, מה זה? מישהו שמשך לו באוזניים. מרביץ לו מקום. אז הוא אומר, האלוקים זה גורם אלים. גורם... אז ככה גם, השאלה איך מצטייר בליבו של האדם העניין האלוקי. אם זה מצטייר באופן של דין, עונשים, דברים כאלה, אז זה יחס מאוד, מדרגה מאוד נמוכה, לא שאין מידת הדין, אבל מדרגה שהיא מאוד נמוכה. אבל אם זה מצטייר כאב רחום וחנון וכל זה, אז זה היחס האמיתי של הקדוש ברוך הוא לגבי אותם. זה מה שהרב אומר. ויותר מזה, ההצטיירות של אלוקים בליבו של האדם וברוחו, זה משפיע על התנהגותו. אם האלוקים הוא מפלצת בעיני רוחו, אז הוא ככה מתנהג, בקושי, באכזריות, כמו בעבודת אלילים. לפעמים אתה רואה מסיכות או דברים כאלה, או פסרים של עובדי אלילים, ומפלצות כאלה בסין, אני יודע, אתה רואה עם אלף זרועות, ואש יוצא מתוך הפה, וכל זה דברים כאלה. אבל זה התרבות קיימת. זה יוצר דבר נורא והיום בהתנהגות של האדם. האדם הולך בדרכו של האלוקים שהוא מצייר לעצמו. זאת אומרת, אם אלוקים מרשה לעצמו להיות מפלצת, גם אני יכול להיות קצת מפלצת. יכול להיות גם, כן.
והלכת
בדרכה. אז זה אומר כאן הרב. זאת אומרת, המדרגה יותר גבוהה זה לראות היחס הנשמתי של הקדוש ברוך הוא לעולם. שהוא נותן נשמה, נשמה תורה שנתת בי ולא רק בך, בכל דבר ודבר. כן. היחס הזה, כשהוא מתמלא בלב ונפש, הוא ממלא אותה מאהבה יותר מהירה. יש עירה ויש אהבה. ונעימות היגיון ושלווה יותר ממרירות הזדעזות. ההכרה התרבותית של ההשכלה יותר מתוקנת הולכת היא לשכלל יפה יפה ההכרה המתוקה הזאת של יחס האלוקים לעולם, של יחס חיובי, סימפתיה, אהבת הבריאות. אלוקים אוהב את כולם, בוחר בעמו ישראל באהבה. כל זה הוא מתבטא בהתנהגות, ביחס איש לרעהו וכל הדברים האלה. ממתק את החיים, מה שנקרא. מי שיש לו מרירות, צריך ללמוד קצת הרב קוק זצ"ל, שיהיה לו מתיקות.